כתוב כאן כל הנדר, כל הנוסח. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה. הסיום, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. השם, כתוב כאן שם הוויה ברוך הוא, והיה השם לי לאלוקים. אז כתוב על זה ברש"י, כך אומרים חז"ל, והיה השם לי לאלוקים, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא פסול בזרעי. זה, שלא יימצא פסול בזרעו של יעקב, זה נקרא והיה השם, שם הוויה, שם הוויה יהיה לי לאלוקים. פירוש שהשם, שם הוויה יהיה לי לאלוקים, זה הפירוש שלא יימצא פסול בזרעי. שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא פסול בזרעי. אז הנדר היה שאם כל זה יקרה, אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לה. אז מה שאנחנו צריכים לדעת זה קודם מה משמעות הדבר, מה פירוש הדברים, מה זה והיה השם לי לאלוקים, במה זה נקרא איך זה חל, איך זה על ידי זה שאין פסול בזרעי. וגם צריך לדעת מתי זה קרה, מתי זה נגמר, מתי התנאי הזה נגמר כדי שיתקיים משהו נדר, כמו שכתוב הלאה בהמשך. אז כך, קודם כל צריכים לדעת, דבר ראשון, שם אלוקים, זהו השם שעל ידו בטור בסימן ה', בטור, וכך מובא בשולחן ערוך, ככה להלכה, וזה מאוד ידוע, היום זה מודפס בסידורי. שם אלוקים זה כביכול בעל הכוחות כולה. זאת אומרת שמבחינת שם אלוקים יש מציאות להרבה כוחות. אלא שכביכול אלוקים הוא בעל הכוחות כולה. אבל מכאן יש, מבחינת השם הזה יש הרבה כוחות. אז עניינו של השם אלוקים זה הריבוי של הכוחות והגילוי שכביכול הוא, האלוקים, הוא בעל הכוחות כולה. אבל הריבוי של הכוחות גם הוא מפה נובע. מפה הוא, מהשם הזה עצמו. אז מכאן מתגלה ריבוי של כוחות, ושכל הריבוי העצום הזה, אז הוא כולו כביכול, בורא העולם, הוא בעל הכוחות כולה. האלוקים הוא בעל הכוחות כולה. מכאן המקור כל עבודה זרה בעולם, אז היא נקראת אלוהים אחרים. דהיינו השם הזה, מכאן רחמנא ליצלן, אבל מכאן המקור ללקיחת כוחות כדברים בפני עצמם. כיוון שהשם הזה הוא המקור לריבוי כוחות, כוחות רבים, אז הריבוי, רק השם אלוקים עניינו שכביכול אלוקים הוא בעל הכוחות כולה. אבל מכאן יוצא, אז הכוחות הרבים כביכול, שמתגלים כרבים, אז הם מתגלה מכוח השם הזה. לכן, שם אלוקים נקרא השם ש... כשהוא מתכוון כביכול לאלוקי אמת, אז זהו שם אלוקים, זהו שם קודש, והשם הזה עצמו יכול להתחלל רחמנא ליצלן ולהפוך להיות אלוהים אחרים. אבל זאת האפשרות היחידה, זה השם היחידי בין כל, בכל מערכת השמות. אז יש שם אחד ויחידי שהוא יכול, רחמנא ליצלן, להתחלל ולהתהפך ולהיות שם עבודה זרה, אלוהים אחרים. השם הוויה ברוך הוא, זהו השם שמגלה את ההפך. הוא מגלה את ההפך הגמור. דהיינו, זאת אומרת, ההפך. כמובן, בתפיסה שלנו, את השם הוויה מגלה את הבחינה של אי ריבוי, אי שינוי, חיבור של כל המערכות כולה. כל ההוויה כולה מתחברת והיא אחת. אחת, אין בה... אז כשכתוב שם הוויה עניינו, כמו שכתוב שם באותו מקום, בטור, בשולחן ערוך, באותו סימן ה' באור החיים, כתוב שם ששם הוויה ברוך הוא זה שהוא בהשוואה אחת, גם העבר, גם ההווה, גם העתיד, זה הכל הוויה אחת. אז כל המערכות כולם, כל ה... זאת אומרת, אין שם מציאות לריבוי. בשם הזה אין שום גילוי לריבוי כוחות, אלא להפך. למקור האחד שכל הדברים נובעים ממנו. וזהו באמת השם שהוא ה... הייחוד השלם, זה נקרא, הוא נקרא השם המיוחד. כך נקרא, זה שמו. השם המיוחד פירושו, ששם, פירוש המילה מיוחד, כבר הזכרנו פה כמה פעמים, פירוש המילה מיוחד זה הכוונה, שכל הריבוי כאן הוא יחד. זה נקרא מיוחד, מיוחד. מיוחד זה הכוונה, שהוא מייחד את כל הדברים כולם, ועושה אותם לאחד. עבר, הווה ועתיד, זאת ההתחלה של ריבוי. ההתחלה המושגית של ריבוי זה עבר, הווה ועתיד. אנחנו נמצאים בהווה, והעבר היה והעתיד יהיה בעזרת השם. כשכל הדברים האלה, זאת אומרת, כאן התחלת הריבוי בתפיסה הראשונה. כשאדם תופס את עצמו, אז התפיסה הזאת ההתחלתית, הבסיסית, אז התפיסה הזאת כוללת בתוכה תפיסת עבר, הווה ועתיד. עצם התפיסה כוללת את שלושת הדברים האלה. והדברים האלה הם נפרדים. עבר לחוד, הווה לחוד ועתיד לחוד. שם הוויה ברוך הוא אומר, זה מה שהוא אומר. כמו שכתוב שם בטור. שהכל זה איך, הכל היא מציאות אחת ואין כאן שום התחלה של ריבוי. כשכתוב כאן, כשרש"י מביא דברי חז"ל, והיה השם, וכאן מדובר שם הוויה, לי לאלוקים, דהיינו, שכל הריבוי כולו, זה נקרא אלוקים, אז כששם הוויה יהיה לי לאלוקים, פירוש ש... זה מחויב המציאות. שלא תהיה כאן שום אפשרות של פרישה. זה הכוונה, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף. מתחילה ועד סוף, זה הכוונה. כל הקומה כולה, כל הקו כולו. אז יחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, פירוש שמתחילה ועד סוף לא תהיה כאן שום סטייה, שום... הכל יהיה אחד. אם הכל יהיה אחד מתחילה ועד סוף, אז ממילא, פשוט, לא יימצא פסול בזרי. זאת אומרת, אין שום אפשרות. אם אין מה שנקרא... אם שם אלוקים לא נמצא לעצמו, אלא שם הוויה הוא השם שמאיר על השם אלוקים, ושם אלוקים לא נמצא לעצמו, אז אין שום אפשרות שיווצר מה שנקרא אלוהים אחרים. זה הכוונה שלא יימצא פסול בזרעי. דהיינו, זרעו של יעקב יהיה שלם, מחובר לגמרי, יהיה דבר אחד, מציאות אחת. במציאות אחת, אז אין כאן שום פסול. פסול פירושו שמתערב כאן דבר נוסף, וחל כאן משהו אחר, ממילא הדבר הזה הופך להיות משהו שונה. זה נקרא שהוא נפסל. פורש, יוצא החוצה. אבל אם הדבר הזה הוא כל כולו דבר אחד, אחד בלבד, אז אין כאן מציאות של פרישה ואין כאן מציאות של... לא יכול לסתות. זה פירוש המילים. מה שאנחנו צריכים לדעת, מה שצריך לנסות להבין, זה מתי הדבר הזה יתקיים. יעקב הרי אמר, אם כל זה יקרה, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרה אני בדרך הזה, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, כל זה יתקיים. ושבתי בשלום אל בית אבי, עד כאן אפשר לראות איך זה יתקיים. והיה השם לי לאלוקים, מתי זה יתקיים? מתי הדבר הזה יתקיים? הרי זה תנאי. שאם זה יהיה, אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. זאת אומרת, התנאי צריך היה להתקיים, שאומנם כך יהיה, והיה השם לי לאלוקים. מתי זה יתקיים? מתי זה קרה? מתי זה יתקיים? אז ננסה קצת להבין בפרשת השבוע וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוקים, אני קהל שקי, פרי ורבה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלאכים מחלציך יצאו. כך כתוב כאן, הוא הבטיח לו, את הבטחת הארץ, אחר כך כתוב, היה על מעליו אלוקים במקום אשר דיבר איתו, ועל זה כתוב, ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם, אלוקים בית כל. אז כתוב כאן בראשונים, ככה יוצא מדברי חז"ל, וכך כתוב כאן בראשונים, ברמב"ן, בעוד ראשונים, שכאן, וזה בהכרח הרי, משום שכאן זה היה הדבר האחרון, שכאן יעקב קיים את מה שהוא נדר, אז פירוש שכאן, לפני זה, קרה סוף קיום התנאי. סוף קיום התנאי היה. סוף קיום התנאי היה, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. אז אותו, והיה השם לי לאלוקים, צריך היה להתקיים פה. פה זה המקום. ופה זה נגמר, דהיינו, פה נגמר קיום התנאי, ממילא אז יעקב קיים את מה שהוא נדר מיד. אחרי שנתקיים התנאי, אז הוא קיים מיד את מה שהוא נדר. וזהו ויצב, ויסך, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. אז כתוב כאן באבן עזרא, שיעקב קיים כאן במקום. הוא קיים את יהיה בית אלוקים בזה שהוא קרא לזה אלוקים בית קר. והוא גם כנראה, כך אומר אבן עזרא, וגם כנראה שהוא נתן מעשר למי שהיה ראוי באותו דור. בכל אופן, כאן נתקיים התנאי וכאן יעקב קיים את הנדר. אז זה דבר ברור. בגמרא כתוב, הגמרא בסנהדרין, כתוב בגמרא על ה... על הפסוק בספר יהושע, באחן, כתוב חטא ישראל, וגם גנבו וגם כיחשו וגם שמו בכליהם. אז שם כתובה המילה חטא ישראל. אז הגמרא לומדת מזה ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. ישראל, אף על פי שחטא ישראל. משמע, וככה מסתבר, שהדבר הזה קשור, תלוי בשם ישראל. השם הזה, השם שנתחדש על יעקב, שהוא נקרא ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכר. השם הזה שנקרא ישראל, הוא זה מכוחו של השם הזה. אז כלל ישראל אף פעם לא יהיה מנוצח. לא תהיה שום אפשרות, לא תיווצר אפשרות אף פעם שמישהו ינצח את מישהו שהוא נקרא ישראל. בשם ישראל מונח כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכה. כלומר, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. אז הדבר הזה נתחדש כשנתחדש השם ישראל. אז ברור שכאן, כשכתוב בפרשה, וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. אז כאן מונח שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא פסול בזרעי. זאת אומרת, הכוונה, כאן נתחדש אותו כוח, אותו דבר שנקרא ישראל, אף על פי שחטא ישראל. על ידי זה שיעקב אבינו נקרא ישראל, אז כאן נתחדש הדבר הזה, הדבר הזה נתחדש בקריאת השם ישראל. אף על פי שחטא ישראל, וזה לעולם לא יובד. השם ישראל זהו שם שלעולם לא ילך לאיבוד. אחרי שהשם הזה נקרא על יעקב, ממילא יעקב וזרעו נקראים בשם הזה, חל פה דין שנקרא אף על פי שחטא ישראל. זאת אומרת, זה לעולם. הגמרא אומרת בקידושים בדף י' ז', כתוב בגמרא, עשיו, כך אומרת הגמרא, עשיו נקרא בלשון הגמרא ישראל מומר, ישראל מומר. כמובן, על עשיו השם ישראל הוא שם מושאל, אבל הוא נקרא ישראל מומר. אבל המומר של עשיו, זה הרי ברור, כן? המומר של עשיו זה מומר שהוא המיר, הוא באמת המיר ונעשה עשיו. הוא המיר, והתמורה חלה. זה היה אצל עשיו. נקרא, לכתחילה, כשהוא נולד, אז הוא יכול היה להיות כמו יעקב. וגם הוא יכול היה להיות ישראל, אבל הוא המיר, וכשהוא המיר, אז הוא באמת החליף. והוא נעשה מוחלף, הוא נעשה מומר, הוא נעשה אחר. אבל ישראל, אף על פי שחטא ישראל, הוא דהיינו, ישראל כמה מומר שהוא יהיה, אבל התמורה לא חל. הוא יכול להיות כעקום לכל דבריו. כל מיני חומרות של עקום יכולים לחול עליו. אבל אף לא כולה אחת של עקום. כל חומרות עקום יכולים לחול עליו. אבל אף כולה, בשום פנים ואופן, הוא יהיה נידון כמו ישראל גמור, תמיד. אין שום אפשרות להתנתק, אין שום אפשרות לעבור, אין שום אפשרות לפרוש חלילה. זה מה שנתחדש בשם ישראל, אף על פי שחטא ישראל. אני השם, כתוב בפסוק, אני השם, ושם כתוב שם הוויה. אני השם, אני הוויה, לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קליתם. בדוגמת כביכול שם הוויה ברוך הוא, כשם ששם אין שינוי, אז אותו שם חל על כלל ישראל. אין שינוי, זה לא... הכוונה היא, בתוך מסגרת מסוימת, אז יכולים להיות שינויים, זה יכול להיות מאוד גבוה או מאוד נמוך, אבל המסגרת הכללית שנקראת ישראל, אז היא לא בת פרישה, היא לא בת שינוי. דבר כזה, את זה אי אפשר לשנות. את זה אי אפשר ל... כאן אי אפשר לפגום, כאן אי אפשר לקלקל בעצם השם ישראל. זה דבר שהוא לא ניתן לפגימה. כיוון שהשם הזה חל עליו, על יעקב, אותו שם שנקרא ישראל, חל עליו, על יעקב, מכוח המלאך הרי היה הראשון שאמר, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בטוחה. אז אותו ניצחון שהיה אז, אז הוא זה שהביא את השם הזה ואת הכוח הזה שנקרא אף על פי שחטא ישראל. ננסה קצת לראות, יש כאן בספר מלכים, במעשה של אליהו, וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם האלוקים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לשם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו. ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם השם. והיה האלוקים אשר יענה באש, הוא האלוקים. ויען כל העם, ויאמרו טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם ואש לא תשימו. אז המשך, ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו, ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים לאמור, הבעל ענינו, ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה. ויקראו בקול גדול ויתגודדו כמשפטם, עד שפוך דם עליהם. ויהי כעבור הצהריים והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם ההרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית צעתיים, ויערוך את העצים, וינתח את הפר, והמעשה שהיה בה, שמו שם הרבה מים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל. היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני השם, ענני, זאת הייתה התפילה של אליהו. וידעו העם הזה כי אתה השם האלוקים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. אז כתוב כאן, בטיפול אש השם בתאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת המים אשר בתעלה הליכיך. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. בחזל כאן על אתר בילקוט, אז יש כאן עריכות דברים עצומה להשוות את ה... כל הצדדים השווים שהיו בין אליהו למשה רבינו. עריכות דברים, מונים, הולכים ומונים המון דברים, למעלה מ-20 דברים. משה עשה כך וכך, ואליהו עשה במקביל כך וכך. בין יתר הדברים. משה רבינו קרב את כלל ישראל להר סיני, ואליהו הנביא קרב את כלל ישראל להר הכרמל. זאת אומרת, כתוב כאן שאותו הר הכרמל, אותו מעמד, אותו מעשה שהיה שם, זה היה מעשה שהוא מקביל למעמד הר סיני. מעין מעמד הר סיני. במעמד הר סיני כתוב שם, אמרו אנוכי, כביכול בורא העולם אמר, אנוכי השם אלוקיך, כאן אמר כלל ישראל השם הוא האלוקים. צריך להבין. לא היה מצב, מאז מעמד הר סיני, לא היה מצב שכלל ישראל ירד והגיע עד לאנוכי נותרתי נביא לשם לבדי. כל כלל ישראל כולו פרש, וכל אנוכי נותרתי נביא לשם לבדי. וזה כנגד 450 נביאי הבא, ואלה הראשים שבהם, כמו שאומרים חזר. וכל הדור כולו, כל כולו, זה היה מצב של על כל פנים, הרי מפורש בפסוק אליהו נותר נביא להשם לבדו. ומכל כלל ישראל נשתייר, כן, נשתייר מי שמחובר למעמד הר סיני, אחד ויחיד, אליהו. היחידי שמחובר למעמד הר סיני. ומפורש הרי בדברי חז"ל שכאן היה צריך משהו שהוא מקביל למעמד הר סיני מחדש. עוד פעם. צריך היה לחדש עוד פעם כאילו את מעמד הר סיני. משה רבינו קרב להר סיני, ואליהו קרב אותנו להר הכרמל. הייתה צריכה להיות כאן קבלת תורה חדשה, כאילו. האופן איך כלל ישראל במצב הכי גרוע, כמו שמפורש בכתובים, במצב הכי גרוע של כאילו פסול בזרעי, כאילו פסול בזרעי, על המצב הזה, על הדור הזה, זה כולם הרי בני יעקב, כולם הרי בני ישראל, ועל זה יעקב אבינו ביקש והיה השם לי לאלוקים שלא יימצא פסול בזרעי. אז על המצב הזה צריך היה מישהו שיחזיר את אותה הערה שנקראת והיה השם לי לאלוקים. אותה הערה שיעקב אבינו אמר שאם זה יהיה, אז הוא יקיים את הנדר. אז אותה הערה שנקראת והיה השם, שם הוויה לי לאלוקים, זהו אותו דבר, לדבר הזה הביא אליהו את כלל ישראל. אותו אליהו הביא את כלל ישראל. אליהו נבחר להיות זה. חז"ל אומרים בכמה, בחמישה מקומות, ככה רש"י מביא, בחמישה מקומות נכתב יעקב מלא ואליהו חסר. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. שם כתוב אליה בלי וו. אז כתוב שיעקב לקח וו מאליהו, כן, כאילו כמשכון, שאליהו יבוא לגאול את בניו. אליהו נבחר להיות זה שהוא על ידו צריכה להיות הגאולה. הוא צריך להחזיר את כלל ישראל למצב הקודם. שורש הדבר נמצא פה, במעשה הזה. אליהו היה זה שהחזיר את כלל ישראל, שכולם יכירו, כולם יודו שהשם הוא האלוקים. זאת אומרת, מה שיעקב אבינו ביקש, זאת הפרשה, זה מה שכתוב כאן בפרשה. כשאליהו הנביא הקים את אותו מזבח, אז הוא לקח 12 אבנים כמניין בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. אז את אותו מזבח הוא הקים עם אותו כוח שיכול בורא העולם אמר שישראל יהיה שמך. ועל המזבח הזה, אז הוא עשה את מה שהוא עשה והביא בחזרה את כלל ישראל, שכולם ייפלו על פניהם ויגידו השם הוא האלוקי. זה כוחו של אליהו וזה עניינו. זה עניינו של אליהו. אליהו הוא זה שבזמן שכלל ישראל, יש כאן אולי במקרה, אפשר להביא גמרא סוטה במקרה, יש כאן אולי. המשנה האחרונה במסכת סוטה מדברת על המצב. המצב, מדברים בעצם על המצב שלנו. אז כתוב כאן איך ייראה העולם בעקבתא דמשיחא, בזמן הזה, כמו שאנחנו נראים. אז כתוב כאן במשנה, בנוסחאות אחרות, אז כתוב במשנה בסוף סוטה, ככה מסתיימת המסכת. אחרי שמדברים על כל העקבתא דמשיחא, כל מה שיהיה, אז יש כאן בעיה אם זה חלק מהמשנה או שזה ברייתא. אבל על כל פנים כך כתוב. רבי פנחס בן יאיר אומר, וזה כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שתורה מביאה לידי זהירות, זריזות. ובסוף כתוב, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, ותחיית המתים באה על ידי אליהו הנביא. זכור לטוב, במהרה בימינו יבוא ויגאלנו. עד כאן לשון הברייתא. כתוב שתחיית המתים באה על ידי אליהו הנביא, זכור לטוב. והיינו, אליהו הנביא הוא זה שעל ידו תבוא תחיית המתים. מהי זכותו של אליהו? מהי זכותו של אליהו שעל ידו באה תחיית המתים? זה משום שהדבר הזה בפועל קרה. אליהו הנביא כבר קיים תחיית המתים. אז, באותו זמן, כשכל כלל ישראל נפלו על פניהם ואמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, זה היה מעשה של תחיית המתים. זאת אומרת, המצב היה כך שכאילו, כן, כאילו, כלל ישראל נראה כזה פירש למיטה. בא אליהו הנביא וקיים את ה"והיה השם לי לאלוקים", שלא יימצא פסול בזרי, שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף. ועד סוף התקיים שם באותו דור. אותו דור זהו הדור האחרון. השפל היה כל כך עמוק, כל כך נמוך, שכדי להביא עד שם את שם הוויה ברוך הוא, להביא עד שם, שכולם שם, יודו שהשם הוא האלוקים. זה כוחו של אליהו הנביא. והדבר הזה הוא מקביל למעמד הר סיני. כמו שבמעמד הר סיני היה מתן תורה, אבל המתן תורה הוא אותו מתן תורה, היה מתן תורה במצב מעלה של כלל ישראל. מתן תורה במצב ירוד, במצב שפלות, זה נקרא קרבם לפני הר הכרמל. דהיינו, פירוש שיחול שמו עליי מתחילה ועד סוף, שלא יימצא פסול בזווי. דהיינו, עד לקצה האחרון. רש"י מביא בשם חז"ל, כאן בפרשת השבוע, ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוקים, המשך, ויאמר לו אלוקים, אני פרי ורבה, גוי וקהל גויים יהיה ממך. גוי וקהל גויים יהיה ממך. אז מביא רש"י, זה בשם רש"י ישן, גוי וקהל גויים, שגויים עתידים בניו לעשות כמניין הגויים, שהם 70 אומות, 70. דבר אחר שעתידים בניו להקריב בשעת איסור במות כגויים בימי אליהו. פה זה בדיוק המקום לספר ושיעקב אבינו. פה מגלים ליעקב אבינו שעתידים בניו להקריב בשעת איסור הבמות בימי אליהו. כאן זה המקום לספר את זה. כאן זה המקום לגלות את זה. רק הדבר ברור, זה מה שאנחנו מדברים. כשבורא העולם קרא לו ישראל, אז כאן הוא גילה לו שכאן מתקיים והיה השם לי לאלוקים, שיחול שמו עליך. כאן כביכול בורא העולם אמר לו, כאן התקיים מה שהוא אמר, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה השם לי לאלוקים. אז בזה הוא קיים לו את והיה השם לי לאלוקים. אז כאן הוא גילה לו שבימי אליהו, כשיקריבו בהוראת שעה באיסור הבמות כמו גויים, גוי וקהל גויים יהיה ממך, וכשבני ישראל יעשו כמעשה גויים ויצטרכו להשתמש בהקרבה שלא בבית המקדש, בהקרבה בבמה, וזה היה היתר של הוראת שעה להקריב כגויים, וגם שם אז נתגלה על ידי אותה הקרבה בעצמה שכל העם נפלו על פניהם ואמרו השם הוא האלוקים. כאן זה היה הקיום. על כל פנים למדנו שכאן נמצא הכוח הזה, זה הכוח הנורא של ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. לכל מקום. זאת אומרת, לשפל הכי נמוך. בכל מקום שהשם ישראל נמצא, אז שם, עד שם מאיר והיה השם, שם הוויה לי לאלוקים. אני רציתי לבאר, לנסות להבין, כן, לבאר עניין ו... בעלי התוספות על הפסוק נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי. אז אומרים כאן בעלי התוספות כך: נפתולי אלוקים נפתלתי דבר אחר, פירוש שלישי כתוב כאן בבעלי התוספות, לשון צמיד פתיל, כלומר חיבורים של שם, נתחברתי עם אחותי. מבני אחותי עתיד לצאת בצלאל, שהיה מלא רוח חוכמה, שנאמר הוא בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוקים, ואני נתחברתי עם אחותי באותה מלאכה, תכתיב איתו אוהליאב בן אחי שמח למטה דן. זה נקרא נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, כך הוא מפרט. זאת אומרת, נפתלי נקרא כך לשמוע. נפתלי נקרא כך משום שהיא ילדה את דן. לפני נפתלי נולד דן. אז לכן היא קראה לבן שבא אחריו נפתלי, משום שאותו דן שנולד מקודם, אז הוא נתחבר ליהודה. במלאכת המשכן, יהודה, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, הוא היה זה שהקים את המשכן, הוא היה זה שכל מלאכת המשכן נעשתה על ידו. ואיתו כתוב, אוהליאב בן אחי שמח למטה דן, כך כתוב. אז רחל אמרה, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, כן? נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. אז הפירוש המילה נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, זה לשון צמית פתיל, כמו נצמדתי כאילו, ונעשיתי כמו פתיל תחלת, כמו דבר ש... זאת הצמדה חזקה מאוד, הצמדה של פתיל, כן. אז נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, במה? בזה שאחיו של אותו נפתלי, דן, התחבר ליהודה. אז לכן קוראים לאח שלו נפתלי. זה מוזר, באמת מוזר. היו צריכים לקרוא לדן נפתלי. אבל גם יכולתי, ככה הם מסיימים בעלי התוספות, גם יכולתי זה שאותו דבר קרה גם עם אחד מבני נפתלי. אבל נפתולי אלוקים נפתלתי, הוא אומר, זה במלאכת המשכן. מלאכת המשכן, ואיתו אוהליאב בן אחי שמח למטה דן. אז זה דן. נפתלי נקרא נפתלי משום שדן נתחבר ליהודה. איך אנחנו צריכים להבין את זה? אז יש כאן יסוד גדול ועומק גדול, ננסה קצת להשתדל להבין. כך, כבר הזכרנו פה הרבה פעמים, הזכרנו פה הרבה פעמים את דברי המהר"ל. המהר"ל אומר את זה בגורריה, חוזר על זה כמה פעמים, וזה מצוטט הרבה. כתוב במהר"ל שהשם, המילה, תיבה אחד, אחד, א' ח' ד', אחד. אז המילה הזאת היא כלל ישראל. א' כנגד יעקב, ח' כנגד בני הגבירות, ששת בני לאה ושני בני רחל, וד' כנגד בני השפחות. זאת אומרת, כתוב כאן שבני הגבירות ובני השפחות, אז הם שניים. וכוחו של יעקב, זהו האחד של יעקב, שהוא מחבר לאחד את כולם. אז נביא. פירוש המילה אחד, משמע. זה כתוב בראשונים. פירוש המילה אחד זה... כבר הזכרנו פה. זה מבואר בדברי הראשונים. המילה אח, א' ח'. חז"ל אומרים, הרבה פעמים הזכרנו פה, אחות לנו קטנה. זה אברהם שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא מאחה את הקרע. המילה אח עניינה, שיש כאן שניים שהם באים ממקור אחד, אבל הם נראים שניים. הם נראים שניים, נראים שני בני אדם שונים זה מזה. האחווה שביניהם, אח, זה נקרא שהם מתחברים ביחד. האח זה איחוי של קרע. קרע פירושו, דבר שהיה מחובר ונקרא, היה מחובר בשורשו ונקרא, ושני אחים, אז הם מתאחים ביחד, הם מתחברים ביחד בחיבור, שאף על פי שהם נראים שניים, אבל הם מתאחים, זה נקרא אח. המערב מחדש שהמילה אחד עניינה חיבור שהוא כולל גם את הדלת. דלת זה אות של פיזור, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, זה יסוד מוסד במערב. הדלת היא האות של הפיזור, גם המושג ארבע, שזה ארבע כנפות הארץ, פיזור נקרא, קבצינו יחד מארבע כנפות הארץ. ארבע זה פיזור, זה מושג של פיזור, ארבע זה הדבר המפוזר. זאת אומרת, גם את משהו בעצם טבעו עלול להיות מפוזר, עלול להיות פורש, מתפזר, פורש לצדדים. זאת אומרת, עוזב את המרכז, עוזב את הנקודה העיקרית, ופורש לכל הכיוונים, לכל הצדדים, מתפזר. אז האחד מחבר אותו, דהיינו, אחד עניינו כוח לאחות את מה שבעיקר טבעו, אז הוא עלול היה, עומד היה להתפזר, להתפזר ולפרוש מנקודת המרכז. אז אנחנו לומדים איפה נמצא הכוח הזה שמחייב פיזור בכלל, זאת אומרת, מה בכלל ישראל הכוח שמושך לפיזור, להתרחק, לפרוש מנקודת המרכז, איפה נמצא הכוח הזה בכלל ישראל? אז זה מה שהמהר"ל מגלה, זה נמצא בדלת בני השפחות. אותם דלת בני השפחות הם נושאות, זאת אומרת, הבנים האלה הם נושאים בעצמם את הכוח של דלת, של פיזור, של אילו פרישה מהמרכז. אצל אברהם אבינו, אז בן האמה לא התחבר לבית, ואצל יעקב אבינו, אז בני השפחות כן התחברו לבית, והם נעשו שבטים, הם נעשו כלל ישראל. זה הכוח אחד של יעקב אבינו. האחד של יעקב אבינו, האחד. הוא חל עד למרחקים הגדולים ביותר, עד לאותו כוח שמחייב, שמושך כאילו החוצה מנקודת המרכז. הוא מושך לפיזור, הוא מושך לדלת קצוות. כבר הזכרנו הרבה פעמים שזה יסוד מוסד במערב, שכל הדלתים האלה, כל הארבעה, זה הכל תמיד מושגים של פיזור. אלה הם ארבעת המלכויות, ואלה הם ארבעת הקצוות, ארבעת הדברים שכתובים בפסוק השני בתורה. תוהו בוהו חושך תהום. אלה הם ארבעת הקליפות הגדולות, ענן גדול, רוח שערה, כן, אש מתלקחת ונוגה. כל אלה הם ארבעת הדברים שהם. זה הכל הפיזור, זה הכל מה שמושך החוצה מנקודת האמת, מנקודת המרכז. אחד, זה פירוש המילה, אחד זה נקרא שאותה אח, כן, אותו איחוי חל גם על כאלה שבעיקר כוחם, עניינם הוא כאילו לפרוש. אלה הם ארבעת בני השפחות. ארבעת בני השפחות הם נושאים את החלק הזה, את הכוח הזה בכלל ישראל, ששואף לפרוש הצידה, לפרוש החוצה. הראשון לבני השפחות היה דן. הוא היה הראשון לבני השפחות, הבחור שבהם, זאת אומרת הראשון. על דן, אז כל דבר לא טוב שיש בכלל ישראל, אז הוא נתלה בשבט הזה. וחזל על אותה פרשה של ואיתו או הוליאב בן אחי שמח למתי דן, אז אומרים שם חזל, שם בשמות רבה, על הפסוק הזה. אז כתוב שכביכול בורא העולם צירף את המעולה שבשבטים יהודה ואת הירוד שבשבטים, את דן. הוא נקרא הירוד שבשבטים. וחזל במקום אחד במדרש תהילים, שוחר טוב, כתוב על הפסוק, וזה דבר באמת נורא, על הפסוק, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאם השם אלוקיך, ללכת לעבוד אלוהים אחרי. אז על או שבט כתוב שם בחזל, זה שבט דן. והדבר ידוע, שבט דן הם היו השבט שהם אלו שעשו, החזיקו איתם את פסל מיכה. אותו פסל מיכה שחזל אומרים עליו יעבור בים צרה, בתוך ים סוף העבירו איתם את פסל מיכה. בתוך ים סוף, בתוך אותו ראתה שפחה על הים, את מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. השבט דן נסע איתו שם את אותו שורש פורה ראש ולענה, שנקרא פסל מיך. זאת פרשה, זאת סוגיה בפני עצמה. ואת זה, בני דן הרי עשו את הדבר הזה. כמו שכתוב מפורש, שם בסוף ספר שופטים, בפרקים של פסל מיך. ויעבור בים צרה. זה פסל מיך. המלאק, אז כתוב שהמלאק היה ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. מי אלה הנכשלים אחריך? אז כתוב על זה בתנחומה שם בפרשת כי תצא, כל הנכשלים אחריך זה אותם שפלטם הענן משבט דן, אלה שנפלטו החוצה משבט דן, שם בהם זינב המלאק, שם היה ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. זאת אומרת, כל כישלון בכלל ישראל, כל ירידה, כל חלק נמוך, כל מה שנפול אצלנו, אז המקור שלו הוא בשבט הזה, שבט דן, ירוד שבשבטי, הוא הירוד שבשבטי. שם באותה פרשה של פסל מיכה, באותה פרשה של פסל מיכה כתוב שמיכה עצמו רדף אחרי אותם בני דן שלקחו מאיתו את הטרפים, את הפסל, שם את כל המעשה שהיה. אז כתוב שם על שבט דן שהם אנשים מרי נפש. מרי נפש. כך כתוב עליהם. אנשים מרי נפש. אז פירוש הדבר בלשון אחרת, אם נשתמש בלשון חכמים, זה נקרא נפש, בלי שום מיתוק. זה נקרא מרי נפש. זה נקרא הירות שבשבטים. דהיינו, הם אלה שבהם נמצא, כן, הרי, הם הרי שבט בכלל ישראל. החלק הנמוך תמיד בכלל ישראל, זאת אומרת, החלק השפל יותר, והאפשרות להגיע לשפלויות, למצב ירוד, אז החלק הזה נמצא בישראל מכוח אותו שבט. זה נקרא הירוד שבשבטים. והוא תמיד באמת, תמיד נמצא על הגבול. הוא נמצא, שבט דן נמצא על שני גבולות של כלל ישראל, של ארץ ישראל. הוא נמצא על גבול הים, ונמצא בגבול צפון. בשני מקומות הוא נמצא. והירדן, הגמרא אומרת, למה נקרא שמו ירדן שהוא יורד מדן? שוב, מדן יורד הגבול, גבול. הם נמצאים על הגבול שבין קודש לבין הטומאה, לבין הם הם נקראים הגבול של כלל ישראל. זה נקרא הגבול הנמוך, הגבול התחתון, הגבול שמשם ואילך זה כבר מחוץ. הירדן נקרא כך כי הוא יורד מדן. דהיינו, מדן יורד אותו דבר שהוא הגבול, נקודת קו הגבול. שעד שם מגיע כלל ישראל, ומשם ואילך זה כבר לא. זה שבט דן. דהיינו, זה הרי דבר ברור, זה דבר מובן, שתמיד הראשון הוא תמיד תמצית, הכוח של אותה מערכת שהוא הראשון שבהם. הראשון בבני השפחות, אז הוא התמצית של כל הכוח של הדלת של בני השפחות. כל הדלת של בני השפחות מרוכז בדן. הוא הראשון. אם יש סכנה בכלל ישראל, שיש אפשרות שחלילה לא יתקיים, עדיין לא יתקיים מה שיעקב התנה והיה השם לי לאלוקים, עדיין לא יתקיים, אבל אם יש אפשרות שהדבר הזה לא יתקיים, איפה נמצאת איפה הסכנה? איפה המקום המסוכן? איפה אותו מקום שמשם קיימת סכנה שיפרוש משהו, שיפסל משהו, שירד משהו? מאיפה המקום ששם אפשר ליפול? כשנולד דן, אז שם נולדה אותה סכנה. וזה הרי באמת כך. זה הירות שבשבטים, וזה מי שהכניס לכלל ישראל עבודה זרה. וזה פן יש בכם, עד כדי, שוב, פן יש בכם, איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאמא השם אלוקיכם, ללכת לעבוד אלוהים אחרים. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אז אותו שורש פורה ראש ולענה זה דן. זה נקרא או משפחה או שבט. שבט. כאן הייתה הסכנה. עכשיו, לנסות להבין, מי שעומד כנגד זה, מי שעומד, מה באמת? עם איזה כוח? עם איזה כוח באמת? זה הרי מובן מאליו, שבמלאכת המשכן, כשצירפו ביחד את המעולה שבשבטים, עם הירות שבשבטים, פירוש הדבר שאותה הערה, אותו משכן, אותו דבר שהוא השראת השכינה בכלל ישראל, אז היא מתפרסת על כל הכלל כולו, מהמעולה ביותר עד הירות ביותר. כל זה זה כנסת ישראל אחת. כל יחד. זה הפירוש. עם איזה כוח, איפה מונח הכוח שמחזיר בחזרה, שפועל, שאם יש דבר כזה שנקרא דם, והוא באמת ירוד, והוא באמת נמצא על הגבול, אז מה מביא שהוא לא ייפול החוצה? מה מהפך? מה מחזיר אותו בחזרה להתחבר ליהודה שהוא ראש השבטי? המעולה שבשבטי. הם מתחברים יחד גם בפסוק בסוף ישעיהו. כתוב על הנבואות, על אחרית הימים. אז כתוב. שירבצו נמר וגדי יחדיו, וארי כבקר יאכל תבן. ארי כבקר, אריה, סליחה. אריה כבקר יאכל תבן. כך כתוב שם בסמך. אי, אני חושב, בישעיה. ממש בסוף ישעיה. לפני השמיים כסאי. לפני הפרק האחרון. ואריה כבקר יאכל תבן. אז מביא על זה רש"י מחז"ל. אנחנו יודעים שהעמלק נופל בידי בניה של רחל, בידי יוסף. כמו שכתוב בפסוק, בהפטרת השבוע שנקרא בעזרת השם. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אז כתוב שבית יוסף הוא הלהבה שהיא תאכל את הקש של עשיו. בית עשיו לקש. אבל יוסף הוא זה שאוכל. אז כתוב, ככה אומר רש"י בשם חז"ל, השבטים שנמשלו באריה הם שבטים שיאכלו את עשיו כמו כבקר, כמו יוסף שנמשל בשור. אז יוסף הרי נקרא בכור שורו, ויהודה ודן נקראים אריה. גור אריה יהודה ודן גור אריה יזנק מן הבשן. אז השבטים שהם נמשלו באריה, אז הם יאכלו את עשיו כמו יוסף שנמשל כבקר. ואריה כבקר יאכל תבן. את תבן זה אותו קש של עשיו. קש, זהו עשיו. זה גם קש בסתמה, זה עשיו עצמו, וברמז בגימטריה זה 400 איש שאיתו ביחד. זהו הקש של עשיו. אז כתוב שיהודה ודן, יהודה ודן. ובאמת, גם בתוספות כתוב כך, התוספות מביאים ירושלמי, ששניים השתתפו. זה המסקנה שכתוב, כתוב בתוספות בסוטה. שניהם השתתפו, גם יהודה ידך בעורף אויביך, הוא זה שהרג את עשיו, אז בלוויה של יעקב. אז הוא הרג אותו מהעורף, כי פניו היו דומים ליעקב. ובמקום אחר בחז"ל כתוב שחושים בן דן הרג את עשיו. הוא לא שמע טוב. והוא ראה שיש כאן איזה, יש מישהו שעושה בעיות. לא נותן ללוויה ללכת, לא נותן ל... אז הוא שאל מי זה, מה קורה פה? אז אמרו לו שיש פה איש אחד, שזה הוא מעכב את זה, אז הוא הרג אותו. בכל אופן, שניהם יחד, תוספות אומרים שכנראה ששניהם יחד עשו את הדבר הזה. זאת אומרת, כמו במלאכת המשכן, ככה גם בהריגה של עשיו, אריה כבקר יאכל תבן. הם שניהם יחד השתתפו ב... כן. בקיום, באותו קיום, באותה הבטחה של ולא יהיה שריד לבית עשיו כי השם דיבר. אז הם משתתפים ביחד, המעולה שבשבטים והירוד שבשבטים, הירוד ביותר שבשבטים, שהוא הכי קרוב לעשיו, הכי קרוב לעשיו. כעסן, מר נפש, שייך לעבודה זרה, ירוד, נקרא דן. אז הוא הכי קרוב, הכי... זאת אומרת, הוא נמצא בגבול עם עשיו, על ידו. והוא, במקום להתחבר לשם, אז הוא בכל הכוח מתחבר בחזרה עד למעולה שבשבטים, עד ליהודה. מאין הכוח הזה? מאין, מאיפה הכוח הזה צומח? כל שבט ושבט, צריך הרי להבין, כל שבט ושבט בכלל ישראל, אז זה לאו דווקא השבט המסוים הזה. כל שבט בכלל ישראל הוא אחד מ-12 הכוחות של אותה צורת אדם שנקראת כלל ישראל. וכל שבט ושבט נותן בכלל ישראל את הכוח של השבט הזה. וזה לאו דווקא לבני שבטו. בני שבטו הם חזקים בזה יותר. כמו שכתוב בגמרא בתחילת פסחים. ההודה דהבה כאמר דונו דיני, תמיד היה רץ לדיני תורה. אז אמרו עליו, שמע מן המידן קעתי. כנראה בא מידן. וכן הלאה, יש שם כמה דוגמאות בגמרא על אנשים שגילו בתכונת הנפש שלהם תכונה באופן חריף של אותו שבט. אבל לא באופן חד כל כך. עצם הכוח, אז הוא נמצא בכל כלל ישראל. כל שבט ושבט. אז הוא, כוחו נמצא בכל כלל ישראל כולו. יש אחד, יש עוד שבט אחד בכלל ישראל, שהוא גם כן השבט האחרון. השבט האחרון. דהיינו, זה שנמנה האחרון בדגלים, הוא נמנה האחרון בדגלים. והוא האחרון בדגל מחנה דן, שהוא בעצמו מאסף לכל המחנות. זה נפתלי. הוא האחרון, הוא השבט ה-12 באותו מניין, במניין של הדגלים. הוא השבט האחרון, הוא גם השבט האחרון בנשיאים. במה שנקרא עוד מעט. ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי. השבט הזה שנקרא נפתלי, אז הוא בשני מקומות, גם בברכת יעקב וגם בברכת משה. מה שהוא ידוע, אז הוא ידוע שהוא יודע לרוץ. זה כולם יודעים, כן. נפתלי יודע לרוץ, נפתלי איילה שלוחה. הוא יודע חזק וטוב מאוד לרוץ. הוא, אם יש מישהו שרץ בכלל ישראל, איזה משבח זה, יודע לרוץ, מה זה? זה עניין, זה גם כוח. הוא הרץ, כן, מי שיודע לרוץ בכלל ישראל. אז כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. הריצה תמיד, עניינה של הריצה הוא תמיד. עניינה של הריצה הוא מאותו שורש של רצון. רצון, רצון זה נקרא, כשדבר, כל מציאות, המושג רצון, פירושו, כשמישהו נמצא לגמרי בתוך עצמו, אז הוא נמצא עם עצמו, הוא נמצא בתוך עצמו. רצון פירושו שהוא נמצא, אבל בעצם מציאותו, אז הוא יוצא מעצמו לקראת דברים אחרים. זה נקרא רצון, זה פירוש המושג רצון. הביטוי בגשם, הביטוי פיזית של רצון זה ריצה. ריצה זה גם כן מישהו, אם הוא היה יכול אז היה יוצא מתוך עצמו לגמרי. אבל הריצה היא, הכוח הזה של ריצה, זה היציאה שהדבר יוצא מתוך עצמו אל מה שמחוץ לו. זאת אומרת, הוא צריך מקום, אין לך דבר שאין לו מקום. כשדבר זה, כשדבר רץ, אז פירושו שהוא, המקום שבו הוא נמצא, הוא לא מספיק לו, הוא צריך, כן, הוא צריך עוד. הוא רוצה משהו. ככל שהוא רוצה יותר, הוא רץ יותר. הריצה והרצון הם יציאה של עצם מציאותו של דבר לקראת משהו אחר, לקראת משהו שצריך להשלים את זה, לקראת משהו שאליו הוא רץ. נפתלי איילה שלוחה בברכת יעקב, זה אותו נפתלי שהוא שבע רצון בברכת משה. יש שבט בכלל ישראל, שבט אחד בכלל ישראל, שהוא נמצא במצב, הוא נמצא במצב שהוא רץ אל, רץ אל. דהיינו, וזה דבר פשוט וברור, שמי שנמצא ב, אני משתמש במילים של סימנים בלבד, מי שנמצא בתוך, אז הוא לא רץ לקראת. מי שנמצא בתוך אותו דבר, שאותו הוא צריך, אז הוא נמצא בדבר הזה, והוא לא רץ בכלל, אז הוא נמצא במנוחה. מי שנמצא רחוק מאותו דבר, ככל שהוא רחוק יותר, והוא יודע שזה עיקר מציאותו, אז הוא רץ יותר, רוצה יותר. שני האחרונים בכלל ישראל זה דן ונפתלי. אלה הם האחרונים בכלל ישראל. דן בתור שבט, זאת אומרת בתור דגל, סליחה, בתור דגל, דגל מחנה דן שהוא מאסף לכל המחנות, והוא נקרא הירות שבשבטים. ונפתלי הוא האחרון. זה הרי כל אחד מבין, העובדה שהוא רץ כל כך, רץ בכל הכוח, רץ. והוא כוח הריצה, כוח הרצון שיש בכלל ישראל. זה משום שהוא נמצא אחרון. משום שהוא נמצא נמוך כל כך, משום שהוא נמצא רחוק מנקודת המרכז. הריחוק הזה, אז יש לו שתי פנים. למי שלא מחובר בעצם, היינו מי שלא מחובר בעצם, בחבל הטבור, מי שלא מחובר לנקודת המרכז, אז העובדה שהוא רחוק היא סיבה שהוא יפרוש, שהוא יברח. הוא ייפול החוצה. מי שכן מחובר בעצם, אז העובדה שהוא רחוק, אז היא עושה אותו כמו חץ. כשמותחים את היתר, את המיתם, כשמותחים אותו חזק, אז ככל שמותחים אותו חזק יותר ומרחיקים אותו מהמקום שהוא צריך להיות, אז הכוח שהוא חוזר למקומו הוא אדיר, חזק יותר. והוא יורה את החץ כמתחווה קשת. כל כוחו של החץ הוא מאותו מתיחה של היתר של הקשת, דהיינו בזה שאני לקחתי את היתר והוצאתי אותו מחוץ למקומו. שמתי אותו במקום שהוא לא צריך להיות. אני מרחיק אותו ממקומו האמיתי. אז ככל שהוא חזק יותר, וצריך להיות יותר, זאת אומרת, הוא יותר בכוח צריך להיות במקומו האמיתי. ואני מרחיק אותו בכוח, אז הכוח שהוא חוזר למקום האמיתי שלו, זאת הריצה של נפתלי. זאת הריצה של נפתלי. הוא זה שיודע לרוץ בלשון חז"ל, כחץ מקשת. ההשלמה של דן נמצאת בנפתלי. דן הוא הירות שבשבטים. הנמוך ביותר, והוא נמצא תמיד על הגבול. והוא זה, כאן הסכנה שאפשר לפרוש. כאן הסכנה שחלילה, חלילה, יכול חלילה להימצא פסול בזרי. פן, בפסוק הרי הדברים מפורשים. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. דן מצד עצמו, אז הוא מסוכן, הוא בסכנה גדולה, הוא יכול ליפול. אבל נפתלי נקרא, נפתלי נקרא על שם, כשנולד נפתלי, אז נתחבר שבט דן לשבט יהודה. נפתלי הוא השבט שהוא חיבר את שבט דן לשבט יהודה. דן עצמו, אז הוא הירות שבשבטים, הוא הירות, הוא זה שיכול להיות, שם יכול לצמוח שורש פורה ראש ולענה. אבל הכוח של נפתלי היה, זה מה שהוסיף נפתלי, שאותה סיבה עצמה, אותו ריחוק עצמו, הוא לא יביא לפרישה חלילה, אלא הוא יביא להפך, להעמקה של הרצון, ולחזרה, לחזור בחזרה לנקודת המרכז, למעולה שבשבטים, כחץ מקשר. אותו ריחוק עצמו, במקום לעשות ריחוק וחלילה, פרישה ונפילה לכיוון החוצה, אז אותו כוח עצמו, אותו ריחוק עצמו, אז הוא פותח רצון כזה, שעם הרצון הזה מגיעים בבת אחת, בריצה, ולא בריצה, אלא כחץ מקשר, מגיעים בחזרה אל המעולה שבשבט. ככה מתחברים ליהודה. זה הסוד, כך מלמדים אותנו. זאת הדרך שהתורה מלמדת אותנו. נפתלי נקרא נפתלי. נפתלי נקרא נפתלי משום שדן התחבר ליהודה. שני הדברים אמת. דן הוא דן. אבל מכיוון שיש כוח של נפתלי בכלל ישראל, זה מתקן את דן. נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. זה מה שממתיק את המראי נפש של דן. מי שיש לו אוזן לשמוע, ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי, אחי רע בן עינן. זה כוחו של נפתלי. בכל אופן, כאן נמצא החיבור שלה. אם מדברים על ירוץ שבשבטים, אז כמובן המצב שלנו היום, מה זה נוגע לנו? המצב שלנו היום זה כמובן הירוד ביותר שהיה בכלל ישראל מאז, מאז היות עם ישראל לעם. לא היה מצב נמוך כזה, ירוד כזה, כמו, כמצבנו היום. כיוון שאנחנו מובטחים שמתוך המצב הזה אנחנו נגיע בחזרה למעלה ונגיע בבת אחת, נגיע בבת אחת, נגיע מאפלה גמורה לאור גדול, איך זה ילך? איך סדר הדברים? איך זה יקרה? איך קורה דבר כזה? מתוך מצב כל כך ירוד, כל כך נמוך, המצב שאנחנו נמצאים בו היום, איך הדבר הזה משתנה והופך להיות פתאום בבת אחת? כאן נמצא הסוד. צריך תמיד לזכור שם הוויה ברוך הוא, והיה השם לי לאלוקים. שם הוויה ברוך הוא, זהו השם, השם, השם המיוחד. שעליו נאמר, אני השם, שם הוויה, לא שניתי, ואתם, בני יעקב, לא קליתם. אנחנו נשאר, אנחנו נשרד, אנחנו... אתם בני יעקב מובטחים שיהיה לא קליטה, משום שמאיר עלינו, חל עלינו כביכול שמו יתברך, שהוא בעצם בלי שינוי. שינוי בעצם, שינוי במהות בעצם, לא ייתכן שיהיה בה, כי אנחנו נמצאים תחת ההערה של אותו שם. אבל שהמצב הנמוך, הירות שבו אנחנו נמצאים, הוא יהפוך להיות סיבה שאנחנו כחץ מקשת נחזור למעולה שבשבטים. זהו הרי התהליך של ה... זה התהליך של הגאולה. כביכול שיתגלה במהרה בימינו משיח בן דוד משבט יהודה. כתוב בחז"ל, כתוב במדרש, שמשיח בן דוד, כך כתוב במדרש, משיח בן דוד יהיה אביו מיהודה ואימו מדן. אביו מיהודה, הוא צריך הרי להיות, צריך הרי להיות בן דוד, והייחוס הוא. אז אביו מיהודה ואימו מדן. שמשון הגיבור היה משבט דן. ורש"י בפרשת ויחי, חז"ל הרי אומרים את זה, יעקב אבינו חשב שהוא מלך המשיח. על שמשון כתוב, זה מפורש בדברי הימים, שאימו, הגמרא אומרת בבא בתרא איך, מי הייתה אימו, ועליה מפורש בדברי הימים שהיא הייתה משבט יהודה. אז שמשון היה ההפך, היה אביו מדן ואימו מיהודה. ויעקב סבר שהוא יהיה המשיח, הוא יהיה מלך המשיח. אבל מכיוון שראה שגם הוא מת, אז הוא אמר לישועתך קיוויתי השם. יעקב סיים את הברכה של דן, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי השם. אז אותו צריך היה להיות בסדר הזה. כך יעקב סבר. למעשה זה יהיה בסדר הפוך. אביו מיהודה ואימו מדן. אבל חייב להיות חיבור של שני השבטים האלה ביחד. אביו מיהודה ואימו מדן. הם צריכים להתחבר יחד, שני השבטים האלה, המעולה והירוד, בלי הכוח של דן, עם התיקון של נפתלי, שמאותו ריחוק, מאותה ירידה, מאותו ירוד שבשבטים, אז משם נפתח, מקור של רצון נורא, והרצון הזה יריץ אותנו כמתחווי קשת, כחץ מקשת, עד למעולה שבשבטים, עד ליהודה. זה יהיה התהליך, ככה זה יהיה. והדבר הזה קורה בזמן קצר, זה לא צריך, זה פירוש ריצה, ריצה מדלגת על זמן. כשיורים חץ מקשת, אז הדבר הזה לא לוקח זמן. זה מיד, כחץ מקשת. רק צריך רק לתפוס שיש כאן קשת, צריך רק לתפוס שאותה ירידה, אותה נמיכות, אותה שפלות שאנחנו נמצאים צריכה להיות נתפסת כקשת, היא צריכה לפתוח רצון לצאת מזה, לעלות מזה. הרצון לעלות מזה, זה יביא אותנו עד למעולה שבשפטים. יעקב אבינו היה סבור שם, כמו שכתוב בפרשת ויחי, יעקב אבינו היה סבור שמלך המשיח נתגלה בשמשון. כשהוא ראה שבשמשון לא נתגלה מלך המשיח, אז הוא אמר לי, ישועתך קיוויתי השם, וגם זה חלק מברכת דן. זאת הברכה של דן. לישועתך קיוויתי השם, גם היא הברכה של דן. שמשון שייך לדן, אבל לישועתך קיוויתי השם, מה לזה ולדן? במה זה שייך לדן? זה חלק, זה גמר הברכה של דן. הברכה של דן היא, אם הוא לא מלך המשיח בעצמו, אז הוא זה שממנו יהיה רצון לישועתך קיוויתי השם. הרצון לצאת מהמצב הזה, זה נקרא לישועתך קיוויתי השם. שורש הדברים, שורש כל הדברים האלה, זה במה שיעקב אבינו אמר, והיה השם, שם הוויה לי לאלוקים. לכל מקום שלא יגיעו, או כמה ריבוי של כוחות שלא יהיה, ולכל מרחק שלא יתרחקו, אז תמיד, תמיד, בכל מצב, בכל מצב, אז תמיד ישנה הערה של אותו שורש שנקרא שם הוויה ברוך. ואותו שורש כשהוא מאיר, אז נתפס הריחוק, שוב, כמו שאמרנו, כקשת שצריכה לראות את החץ, עד למקום העליון ביותר. יציבה בערה, לפי כמה מהראשונים, גם ברש"י כתוב לשון כזאת, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. זה לא בלשון תימה לפי פירוש אחד, אלא שהוא עומד על הארץ ושולח חיצים בשמי שמיה. עומד על הארץ, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. את החיצים יורים גם למרחק עצום וגם במהירות עצומה. מהירות עצומה או מרחקים עצומים, שני הדברים האלה הם שני הדברים שאנחנו צריכים. להגיע במהירות עצומה, למרחקים עצומים מהמקום שאנחנו נמצאים. זה מה שרצינו לבאר, ונסיים בסיום ברכתו של דן, לישועתך קיוויתי השם.